עקרונית. כי כשאתה אומר הגדרת עוני, אתה מתכוון בעצם כל מערכת הרווחה, אנחנו הולכים לעסוק ברווחה. מי הקהל היעד? במי אמורים לטפל? עכשיו, כבר אמרתי שמדינת הרווחה היא מבוססת לסיוע אוניברסלי. כלומר, היא אומרת, מעניין אותי, אני רוצה ליצור, המטרה שלי היא רשת ביטחון. ואני רוצה למנוע מאלה שלמטה להגיע, להתרסק עד הרצפה. הכלי שלי הוא כלי אוניברסלי. אני מדייקתי נכון, אולי ההגדרה המדויקת יותר, שמדינת הרווחה אומרת, המטרה שלי איננה שוויון, כולם שווים, אלא לצמצם, כלומר, מלמטה, את את ההתפזרות של האוכלוסייה, כן? שלא יהיה, קצה התחתון לא יהיה עד האפס, אלא יהיה עד קו, עד רשת הביטחון. אבל כשאנחנו מתחילים שוב לבדוק את הדברים מהזווית התורנית, ואנחנו רוצים להתחיל קודם כל מהשאלה, מי הוא קהל היעד של הסיוע? זה נכון, יכול להיות סיוע בחינוך, יכול להיות סיוע בבריאות, יכול להיות סיוע במחייה, מה שלא יהיה. מי הוא קהל היעד, במי אנחנו רואים לטפל, לאן אנחנו רוצים להגיע. ולכן אנחנו צריכים ללכת לסוגיית הגדרת העוני, ובעניין הזה, כדי שנדע לקרוא את המקורות, נדע לראות מה המקורות אומרים לנו, אנחנו רוצים להבין קודם כל מה האפשרויות שעומדות על הפרק, ואז נראה אם ההלכה בוחרת את אחת האפשרויות, או יש לה אפשרות משל עצמה, שמחדשת אפשרות חדשה. אנחנו מוצאים בעולם שתי הגדרות, שתי משפחות של הגדרות עוני. משפחה אחת היא משפחת ההגדרות היחסיות, מה שנקרא עוני יחסי, ומשפחה שנייה היא עוני, מה שנקרא מוחלט. עוני יחסי, הבאתי פה ציטוט של אברהם דורון, ספר מאוד חשוב, בזכות האוניברסליות, כלומר הוא תומך בסיוע אוניברסלי, והוא כבר עוסק לפני, אגב כך, בשאלה שאלת העוני, וכותב, בני אדם ומשפחות שרויים בעוני כאשר מצבם נחות באופן ניכר בהשוואה למצב מרבית בני האדם והמשפחות באותה חברה וקהילה. גישה הזו מבטאת גם את בעיית חוסר השוויון הכלכלי. כלומר, אם המטרה שלך היא שוויון, והבעיה שלך היא חוסר שוויון, אז אתה אומר, אתה רוצה לשאול מה זה עוני, עוני זה חוסר שוויון, אפשר לומר קיצוני, חוסר שוויון גדול. אתה אומר, ואז איך תמדוד אותו? אתה אומר, אני אשווה את כל האוכלוסייה אל המרכז, או נשווה את האדם, את הפרט, אל כלל האוכלוסייה. את זה עושים בשתי דרכים, בדרך אחת היא השוואה אל הממוצע, ובדרך שנייה היא השוואה לחציון. כיוון שאני לא יודע איפה כולכם, מתי עשית נכון את הקורס בסטטיסטיקה, אז אני אזכיר לכם, את מוצא כולם יודעים מה זה. חציון, זה אומר, אם נגיד יש לנו במדינה הזאת 101 בני אדם, החציון הוא הבן אדם ה-51, ונסדר אותם לפי נגיד הכנסות מהנמוך אל הגבוה, הבן אדם עם מספר 51 ברשימה הוא החציון. מה ההבדל בינו לבין הממוצע בעולם המערבי? בדרך כלל החציון נמוך מהממוצע. כיוון שיש מעט מאוד עשירים שהם מאוד מאוד עשירים, הם סוחבים את הממוצע למעלה. אבל האמצע, החציון, בדרך כלל משקף את מעמד הביניים, שהוא קצת יותר נמוך מהממוצע. בכל מקרה, כשאתה משווה את העניים או את הפרטים אל הממוצע או אל החציון, אתה בעצם משווה אותם אל האוכלוסייה. אתה שואל כמה הבנם הזה רחוק מהמרכז. עכשיו, שוב, לא ניכנס פה עכשיו לדיונים סטטיסטיים, אבל אפשר למגר את העוני. זאת אומרת, גם לפי השיטות האלה, אם אתה מחליט שהגדרת העוני, למשל, חצי מהחציון, כמו שאמרנו, הבן אדם ה-51, הבן אדם האמצעי, חצי מהמשכורת שלו היא קו העוני, יש אפשרות לרכז, לדחוס את כל הגף שמאל של הגרף, כן? לצמצם אותו שהוא יהיה בין חצי חציון לבין חציון, שם כולם ייכנסו, ומן הסתם זה יהיה אפילו יותר מזה שעל החציון יעמדו לנו, כן, רבע מהאוכלוסייה, לא יודע כמה, יעמדו שם, ידחסו לנו לתוך קצה הגרף השמאלי, כן, מי שיכול לדמיין את הגרף, אז אומר שאם הצלחנו באופן במאבק בעוני, וגדרנו את העוני כחצי מהחציון, אז אחרי שאנחנו נדחוף את כולם בדיוק עד הקו העוני, כן, אין לנו כסף יותר מזה, אז כמות האנשים שיש להם הכנסות כמו חצי מהחציון תהיה עצומה, תהיה אחרי זה ירידה גדולה, ואז עלייה מתונה אל המרכז, בלך המרכז יש שם יותר אנשים, פעמון גאוס, ואז עוד פעם ירידה ככל שההכנסות עולות לכיוון האנשים העשירים. זה חציון, בממוצע אותו דבר, זאת אומרת נגיד חצי מהממוצע, יכול להיות, שכל האוכלוסייה חצי מהממוצע, זה יכול להיות, אבל משמעות הדברים היא שמה שאתה מודד, אתה לא מודד כמה יש לעניים, אלא אתה אומר כמה יש להם ביחס לאחרים. כלומר, באופן תיאורטי, דמיוני, נגיד בחברה שבה, חברה מאוד מאוד עשירה, שבה נגיד למעמד הביניים, סתם, לא נדבר בשקלים, נדבר במוצרים. לכולם יש בית עם בריכה, לכולם יש שלוש מכוניות, אז מי שאין, מי שיש לו רק שתי מכוניות, הוא אני. כן? יכול להיות מצב כזה. אני מציג פה משהו כמובן דמיוני, אבל... טוב, בוא נלך לעמדה השנייה ונדבר קצת על הביקורות, על כל אחת מהגישות. הגישה השנייה היא גישה המוחלטת. משפחה שלי, משפחת הגישה המוחלטת, היא טוענת, עוני זה מחסור בצרכים חיוניים. מה הם צרכים חיוניים? יש איזו הגדרה, אפילו היה זה, יש איזה חלום, איזה דמיון, שיש איזו תשובה מדעית לשאלה הזאת. מה בן אדם צריך משיתקיים? אז קודם כל אנחנו... מה? רגע, שנייה, אתה צודק, אבל אני אסביר. נתחיל קודם כל מהאפשרות שאתה לא צודק. אם אתה הולך עם זה בצורה קיצונית, אתה אומר, בשביל לחיות, אדם צריך, נגיד, 2,000 קלוריות ביום. האם האדם הזה מקבל 2,000 קלוריות? זה שאלה מדעית, נכון? אתה שואל רופא, כמה קלוריות הבן אדם הזה צריך? האם יש לו כסף לרכוש 2,000 קלוריות ביום? לא אכפת לנו מה עם, עם, עם כל הקלוריות מורכבות, כן, הוא צריך חלבונים, הוא צריך זה. אני שואל רופא, מה צריך? נגיד, במרכיב הצריכה של המזון, אני שיש תשובה כמעט מדעית לשאלה מה צריך. במרכיב הבגדים יש מינימום מינימלי מאוד שאנחנו, לא יודעים לעשות תשובה ממש מדעית, אבל כמעט מדעית מה צריך. אבל כולנו מבינים ש, וזה גם הטענה של תומכי הגישה הזאת, שהם אומרים אין עניים בעולם המערבי בכלל. הרי אם היינו מגדירים עוני לפי הצורה הזאת בשנות ה-30, אז קו העוני היה לא היה כולל מקרר חשמלי, לאף אחד לא היה, נכון? ואנשים מעמד ביניים, היה להם ארגז, ארון קרח בבית, שבמקום מקרר. היום אין אדם בישראל שאינו מקרר. אז זה אומר שאין עניים פה בכלל, נכון? כולם פה בסדר. אם אתה הולך לצרכים חיוניים, ממש במובן המדעי של המילה, אז אתה הולך למשהו מאוד מאוד מינימלי. אני פעם שמעתי מישהו שאומר שבמשרד האוצר במדינת ישראל, יש אנשים שחושבים שאדם שיש לו מערה לגור בה, ויש בו לחם ומים, הוא לא עני. הומלסים זה שאלה אחרת, כי זה גם יש שם מרכיב פסיכולוגי. רוב ההומלסים לא חייבים להיות ברחוב, הם רוצים להיות ברחוב. וזה קשור מה המבנה החברתי, אני לא אגיד גורם להם, אבל שמקשה עליהם להשתלב בחברה. בסדר? אבל זה שאלה, אני חושב שזה שאלה אחרת. בוא נדבר על בן אדם נורמטיבי, רוצה, מוכן לקבל עזרה, הוא לא אמור לגור ברחוב. אין בן אדם ישראל שמבחינת מדינת ישראל לא הייתי לו קורת גג בלילה. אבל אין אף אחד שצריך לגור בחוץ. אבל יגידו אנשי הגישה המוחלטת הקיצוניים, יגידו אין עניים בכלל. אם אתה הולך עם זה עד הסוף. ופה אני כתבתי במקום מספר 2, כתבתי את הכותרת, שיטת המדינה האמריקאית, אורשנסקי, קו העוני האמריקאי הוגדר כך, הוגדר בשנות ה-50, עשו סקר, כמה משפחה ממוצעת מוציאה על מזון מכלל ההוצאות שלה, התשובה הייתה שליש, ואז מאז קבעו את קו העוני כך, קו העוני הוא סל המזון שקובע משרד הבריאות האמריקאי, כפול 3, מכפיל 3. אז סל המזון הוא הגדרה מדעית, הוא מוחלט לחלוטין, אבל מכפיל 3 הוא בעצם הקלאץ', הוא המרכיב היחסי, גם בתוך הקו הגדרת העוני האמריקאית. למה 3? כי זה מה שהיה בשנות ה-50. אם היינו עושים את זה היום, למיטב ידיעתי, התשובה הייתה 5, המכפיל היה צריך להיות 5, כיוון שאנחנו מוצאים הרבה יותר, נוספו לנו הרבה יותר הוצאות על דברים, על תקשורת למשל, לא יודע כמה הוצאות היו על תקשורת בשנות ה-50. היום כולנו מוצאים הרבה על תקשורת, הניידות, הרבה מאוד דברים נכנסו שלא היו פעם. ולכן חייב להיות גם בתוך שיטת המדידה האמריקאית, יש מרכיב יחסי, צריך להיות מודעים לזה. אי אפשר להגיד כאילו אנחנו הולכים על המוחלט עד הסוף. אין מוחלט עד הסוף, יש מרכיב יחסי, ואני יכול לומר יש גישות שהן מה שנקרא גישות מעורבות, זה גישה שקיימת בקנדה, ה-MBM, שהם אומרים סל המוצרים הבסיסי המקובל בחברה. מקובל בחברה זה כבר מתייחס באופן גלוי למרכיב היחסי, אבל אם אתה אומר הסל הבסיסי המקובל בחברה, נגיד יכול להיות, אתה יכול להשתמש למשל ולומר מוצר שהתפוצה שלו בחברה היא מעל 75%.
נגיד
סלולרי. בוא נלך לסלולרי. האם בן אדם בישראל היום שאין לו טלפון סלולרי כי אין לו כסף, הוא עני? אני חושב שהוא חד משמעית כן, ולדעתי גם לא יכול להסתדר. כן? כלומר, הוא לא יכול לתקשר עם המעסיק שלו, אם אין לו אינטרנט היום, הוא לא יכול להסתדר. כן? התפוצה של זה כל כך גדולה, והיום זה בחלק מהסל ההכרחי והבסיסי. תבינו, עוד פעם, אני בגילי המופלג, אני עד גיל 20, עד, בחתונה שלי עוד לא היה סלולרי לאף אחד. בסדר, לפני 20 שנה, לא היה סלולרי. כמעט לאף אחד, היו בודדים שהיה להם, אבל העסק השתנה. כן? אז סל, חשוב אני אומר, המעורב אומר, אני הולך על סל בסיסי, אבל שהבסיסי מוגדר לפי המקובל בחברה. מה קורה בישראל? בישראל, קו העוני, שכולנו מכירים, שמתפרסם, דוח העוני השנתי, מתפרסם על ידי ביטוח לאומי, תופעת טבע מדהימה בעיניי במינהל ציבורי. מי שקבע את קו העוני הזה זה שני חוקרים של ביטוח לאומי. שני החבר'ה האלה שרשומים פה במקור מספר 4, רוטר ושמי, הם פרסמו מאמר ב-1971, שבו הם חוקרים את העוני בישראל, מתחילה להיות התעניינות בעוני בישראל. אנחנו עד, כמו שאתם אומרים לפניכם, ועדת קאץ מ-64 כבר מתחילה לבדוק את מצב העוני בישראל. עד 64 אפשר לומר, מדינת ישראל עסוקה בבניין אומה, עוד אין זמן להסתכל פנימה. 64 מתחילים, כבר, כן, כבר קצת נושמים אחרי הקמת המדינה, קליטת העלייה הגדולה, ומסתכלים, רואים, יש לנו עוני בישראל, הולכים לחשוב מה לעשות איתו. ואז שני החוקרים האלה, חוקרים של ביטוח לאומי, הם מניחים לצורך המחקר, כמו שכתוב פה, קו העוני נקבע, שהוא לצורך המחקר, לצורך סקירה זו, ברמה מתאימה ל-40% לערך מן ההכנסה הפנויה החציונית שמשפחה בבת 4 נפשות. וסף העוני זה חצי חציון. מאז ביטוח לאומי עם השנים החליט שקו העוני זה חצי מהחציון, וככה הוא על דעת עצמו החליט, הגדיר ככה עוני, ועל דעת עצמו מפרסם את דוח העוני השנתי כל שנה, בדרך באיחור של שנה, כלומר שנה אחרי ששנת 2017 מסתיימת, בנובמבר 18 התפרסם הדוח על מצב העוני בישראל, על פי הגדרת הביטוח לאומי, כמו שהיא מופיעה פה, שהיא הגדרה יחסית. כלומר, ביטוח לאומי מודד, מגדיר עוני, על פי השוואת העניים אל מעמד הביניים.
40% מהחציון?
ככה היה, היום זה 50%. 50%, עכשיו אני אומר, ההחלטה הזאת, הגדיר ככה, לא התקבלה על ידי ממשלת ישראל, לא התקבלה על ידי הכנסת, והיא איננה יד מדיניות של אף אחד מהגופים של מדינת ישראל. כלומר, זה הבעטליה. כלומר, מצד אחד, היוזמה, ההחלטה לעשות היא יוזמה, מה שנקרא, מלמטה, אחת הסוכנויות שמדינת ישראל עושה את זה, ללא החלטת ממשלה, ומצד שני, זה גם לא מחייב אף אחד. אז כל שנה מתפרסם דוח העוני, יש קונצרט של יומיים, וממשיכים הלאה. היה שנה אחת, בשנת 2008, ממשלת אולמרט מגדירה יעד לצמצום העוני, כמובן לא עומדת בו, ומאז שום ממשלה לא עושה את זה, אני אסביר גם למה. לפי הגדרת העוני הזאת, קשה מאוד לנצח או לצמצם את העוני בישראל.
מה כן. זה סף העוני?
הם אמרו, 40% מהחציון זה עני, בין 40 ל-50 זה סף העוני. אנחנו יודעים שכשאתה מגדיר עניים...
50% זה כבר לא עני?
כן. לפי, שוב, לצורך סקירה זו. כן? אוקיי. כן. עכשיו, דניאל גוטליב, שהוא היה חוקר בבנק ישראל, בנק ישראל סתם במיפוי, להבנתי, באמת הדלה בעניין הזה. אפשר לסמן, שנייה אחת רגע, בסוכנויות, יש לנו ביטוח לאומי או האגף השמאלי יותר, שוב, מניח שעוני הוא יחסי, יש לנו את האגף הימני, משרד האוצר, שאומר אין עניים בישראל, יש שם אנשים שבדי חושבים ככה, ויש לנו את המרכז בנק ישראל, שהוא איזושהי דעת ביניים, דניאל גוטליב היה חוקר בבנק ישראל, מפרסם ב-2009, מטב זיכרוני, את המאמר הראשון שלו, שבו הוא כותב, בו מציע, להגדיר עוני בישראל באופן מעורב. מדד המעורב, לוקח את המדד הקנדי ומיישם אותו ומריץ אותו על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויוצא לו הגרף הזה, וכמו שאתם רואים, הוא מודד עוני משנת 97 עד שנת 2004. מה אנחנו רואים פה? זה גם ממחיש לנו את ההבדל בין צורות המדידה השונות. העוני היחסי, שזה קו העוני הקיים, הגרף התחתון, מראה לנו שמשנת 97 עד שנת 2004, במשך 7 שנים, העוני בישראל רק עולה. כל הזמן הוא עולה. עכשיו, אתם לא יודע איפה הייתם בשנים האלה. בשנים האלה היה תהפוכות לא קטנות. שנת 2000 יש בום כלכלי של הייטק, בום גדול מאוד בישראל, רמת החיים עולה בבת אחת לשמיים, עד 2000. בשנת 2000 התרסקות של התפוצצות בועת ההייטק, וטיפה אחרי זה מתחילה אינתיפאדה השנייה, שגורמת למיתון כלכלי ולהחמרה במצב הכלכלי. אתם רואים, הגרף שלנו הלא יעלה, לא מעניין אותו כלום, הוא תמיד עולה, הכל לא משנה מה קורה בכלכלה, כל הזמן העוני עולה, לא משנה, הוא לא מושפע בכלל. לעומת זאת, כשגוטליב בודק את העוני בישראל לפי צרכים חיוניים, כלומר, כמו שאמרתי קודם, צרכים חיוניים המקובלים בחברה, שזה לא יחסי לגמרי, אז זה הגרף העליון. אנחנו רואים שעד שנת 2000 משנת 99 עד 2001, ירידה משמעותית בשיעור העוני בישראל. יש פריחה כלכלית, יש הרבה כסף, כולם נהנים מהפריחה הזאת, גם העניים נהנים מהפריחה, והעוני יורד. בשנת 2000 מתפוצצת בועת ההייטק, מתחילה אינטיפאדה, יש מיתון כלכלי, יש עלייה בעוני. כלומר, אנחנו רואים שהגרף של גוטליב, הגרף של, או נגיד, הגדרת העוני המורכבת, המעורבת, היא יותר רגישה למצב הכלכלי הריאלי. עכשיו, בוא נאמר שברמה, מה שקרה, אינטואיטיבית, כלומר, אנחנו, עם כל הכבוד לסטטיסטיקאים, אנחנו שואלים, אני חושב, ומת נראה את זה, עוני זה קודם כל, האם בן אדם מרגיש במצוקה כלכלית? אנחנו מצפים ומשערים שכשיש שינויים כלכליים, זה אמור לבוא לידי ביטוי בגרף, המספר אמור לבטא גם את התחושות של האנשים. הגרף הקיים, לפי מה שאנחנו רואים, לא, כמעט לא מבטא את זה, אפילו הגרף שגוטליב, המדידה המעורבת, הגדרת עוני מעורבת, כן משקפת את זה, לכן בעיניי יותר אמינה, יותר משקפת באמת את האינטואיציה של אנשים לגבי עוני, גם את הגדרות הלכתיות של עוני, ויותר מזה, המשמעות של הגדרה יחסית היא שמצב העני, העניים הוא כמעט לא חשוב. מה שחשוב זה מה קורה מעמד הביניים. כלומר, אם אנחנו רוצים לצמצם את העוני, תסתכלו למשל, לא רואים את זה פה. אם אנחנו רוצים לצמצם את העוני, יש לנו דרך מאוד קלה. אנחנו צריכים ללכת לאותו חציון, אותו בן אדם, החציוני, הוא וחבריו, להטיל עליהם עוד איזה מס קטן, הם טיפה, ניקח להם עוד 100 שקל, אז הכנסות שלהם ירדו, ממילא העוני באותו רגע, העוני יצטמצם. כי כל כך משווים את כולם אליהם. אז אם אנחנו נוריד אותם קצת, אז ממילא החיים שלנו, כן, אנחנו יכולים להוריד את הקו, במקום להעלות את העניים מעל הקו, נוריד את הקו טיפה. קל מאוד לעשות את זה. אני לא מדבר שבאופן כללי, כשאתה מסתכל על עוני, אתה אמור לעניין אותך לא רק כמות העניים, זה אני אומר בכל מקרה, לכל שיטה, אלא גם עומק העוני. כי אחת הדרכים הכי קלות להתמודד עם עוני, זה לקחת את סף העוני, אנשים שקרובים אל הקו, להעלות אותם, תת להם כל אחד 50 שקל, להקפיץ אותם מעל הקו, הנה, העוני הצטמצם, איזה יופי. אבל במי טיפלנו? טיפלנו בעניים החזקים, העניים הכי חדשים נשארו למטה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל כל הזמן גם על תחולת העוני, כמה עניים יש, וגם על עומק העוני. אבל אני אומר יותר מזה, עוני יחסי זה משמעותו. אם מעניין אותך שוויון, לא מעניין אותך כמה כסף יש לעניים, האם יש להם, האם הם מרוצים מהחיים שלהם, מעניין אותך כמה כסף יש למעמד הביניים, אם אתה משווה לחציון, ואם אתה משווה לממוצע, כמה כסף יש לעשירים. כלומר, בעיניים של הסוציאליסט, אם אנחנו ניקח מהעשירים, אם נשווה את העוני לממוצע, אם ניקח מהעשירים עוד מס, עוד 1,000-2,000 שקל בחודש, פתאום המצב שוב, מצב העוני ישתפר פלאים, קו העוני ירד והכל יהיה בסדר. זה שהעניים לא קיבלו מזה שקל, אפילו זה לא מעניין. אז זה, שוב, אני בא לשכנע פה ולהמחיש, להביא את המשמעות האינטואיטיביות, קודם כל, של הגדרות עוני כאלה ואחרות. ואני אומר, כן, אני אומר, גם יש לי את הביקורת, כמו ששמעתם, על הגדרת עוני מוחלטת. אוקיי, עכשיו אנחנו נגיע למקורות, ונרוץ בהם מהר, כיוון שהזמן קצר. עוני בהלכה מוגדר באופן מוחלט ונוקשה מאוד. וזה כמעט כולם מכירים, אני חושב, מקום מספר 6, מי שיש לו 200 זוז, לא ינטול, לקט, שכחה ופאה, מעשר עני. כלומר, בשביל לקבל מתנות עניים בשדה, אתה צריך שיהיה לך פחות מ-200 זוז. יש לך 199 תקבל, 201 לא תקבל. עכשיו שוב, זה רכוש, זה לא הכנסה חודשית. הראש אומר, נראה גם למה. נראה גם למה. זה רכוש, ככה זה, זה נוקשה. וכך פוסק גם הרמב״ם, בהלכות מתנות עניים, מקור 7, מי שיש לו מזון, שתי סעודות, אסור ליטול מן התמחוי. התמחוי זה עניים מזדמנים, מחלק ארוחה על בסיס יומי, יש לך אוכל היום הקרוב, אתה מעל קו העוני. היו לו מזון 14 סעודות, לא ליטול מן הקופה. הקופה זה קופת הצדקה הקהילתית, מחלקים פעם בשבוע. מי שיש לך אוכל לשבוע קרוב, אל תיקח. היו לו 200 זוז, אף פי שאינו נושא ונותן בהם, הרי זה ייטול לקט שכה ופאה ומעשר עני. היו לו 200 חסר דינר, אפילו 1,000 נותנים לו כאחד, הרי זה מותר לקח. יש פה איזה משהו קצת משונה, כלומר, לא שקו עוני הוא נורא נורא נוקשה, אלא שאם אתה מתחת קו עוני, אפשר לתת לך המון כסף. נראה קצת מוזר. עד עכשיו, כמו שאמרתי, ראינו משהו מאוד מאוד נוקשה. עכשיו, בפרשנות, אנחנו כבר רואים תהליך, שהוא בין איזה הבנת העניין, כן? שמסביר לנו שהקו הזה הוא לא איזה מין, זה לא גזירת הכתוב, זה לא כתוב בשום מקום, שיש איזה, כן, כמו שצריך להניח תפילין שיד תפילין שרוע, אתה צריך לתת מי שאין לו 200 זוז. למה 200 זוז? מסביר הרש משנץ בפירושו על המשנה מקור 8. שיערו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזונותיו ובמלבושיו לשנה. ואני 200 זוז דהכי, היינו לו או לאשתו. כלומר, אומר לנו הרש משנץ, 200 זוז זה כוח קנייה, זה לא מספר קדוש. כוח קנייה שאומר ההוצאות על בגדים ומזון לשנה לזוג. אם אתה מסודר לשנה הקרובה לא תקבל. ממילא מונחים של היום, נדמה לי ש אני כבר לא זוכר את המספרים המדויקים, אנחנו יודעים כבר על 10,000 שקלים, כן, לשנה, לא הרבה, נדמה לי 15,000 שקל מזון ובגדים לשנה במינימום. מסביר לנו החתם סופר מקור 11, אז אוקיי, הבנו שזה כוח קנייה, ואם זה כוח קנייה, למה זה כל כך, כאילו, למה זה ב-199 אתה יכול לקבל 1,000, ואם אתה, יש לך 201 עוד כמובן בכלל, מה הולך פה? מסביר חתם סופר מקור 11, תמנתם בשילי מסכת פאה, מי שיש לו 200 זוז לא יתולק את שכה ופאה ומבואר הטעם, שזהו שיעור מזונותיו לשנה, יכול להתפרנס מזה עד שנה הבאה, ואז ייקח לקט שכה ופאה של אותה השנה. מסביר לנו חתם סופר, בעולם חקלאי, שבו עיקר הסיוע לעניים הוא מהשדה, אז אנחנו עובדים במחזורים של שנה, כלומר, אני מגיע זמן האסיף, עכשיו, השאלה אם הוא מסור, אנחנו צריכים עכשיו לסדר אותו עד האסיף הבא. אם יש לו 200 זוז, יש לו בעצם מספיק כסף לשנה, הוא לא צריך לקבל בכלל. אם אין לו, אנחנו ניתן לו, עכשיו נותנים לו, זה הזמן לתת. אני לא נותן לו שקל, אני יכול לתת לו כמה שאני נותן לו, הוא מסודר, עד הפעם הבאה שהוא שוב, עד האסיף הבא, שבו הוא כבר יהיה עני, הוא יהיה זכאי לקבל צדקה. לכן אנחנו עובדים פה במחזורים החקלאיים, אנחנו עובדים במחזורים של שנה. ולכן יש היגיון שבימינו, אנחנו נעבוד, כמו שאנחנו עובדים כולנו חברה של שכירים, אנחנו נעבוד במחזורים חודשיים, ובאמת, טוב, נדלג לזה שכבר עכשיו, מקור 17, עמוד 4 לפניכם, אומר אורך השולחן, דאף, אם יש לו פרנסה, אם יש לו מקצוע, מרוויח, פשיטה שאסור לקבץ דקף, שיהיה לו 200 זוז, זה, שוב אני אומר, זה לא גזרת הכתוב, זה לא איזה מספר, אני קורא את אורך השולחן מקור 17, אם זה לא איזה מספר קדוש, השאלה אם יש לך יכולת להתפרנס, יכולת להתקיים, אם יש לך יכולת להתקיים, גם יש לך מקצוע, אתה, יש לך, כן, הכנסה קבועה מהמקצוע, גם בחשבון בנק שלך הוא ריק לחלוטין, אבל בראשון בחודש הקרוב אתה תקבל משכורת, אתה לא אני, וגם שבת הלוי כותב, מקור 18, מי הוא כתבתי במקום אחר, גם אם אין לו קרן, אין לו את הסכום, מי שיש לו משכורת קבועה שמנה מתפרנס ברווח פשיט, אתה אסור ליטול, כלומר אנחנו כן עובדים על יכולת התפרנסות בהקשר הכלכלי שבו אתה חי. אם אתה חי בהקשר כלכלי חקלאי, אנחנו עובדים מחזורים שנתיים. אם אתה חי בחברה של שכירים במחזורים חודשיים, אז אם יש לך כסף לחודש הקרוב, אז בחודש הקרוב אתה מסודר לטעוד, תבוא בחודש הבא תקבל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ראינו לכאורה משהו מאוד נוקשה, מוחלט, ראינו את התרגום שלו של רשמי צ'אנד, מסביר לנו, זה לא מספר קדוש, זה יכולת קנייה של, שוב, צורכי קיום בסיסיים, מזון ובגדים. האור זרוע, אני חוזר על מקור 9, בעמוד 2, מרקח את זה עוד יותר, ומה שאמור מי שיש לו 200 זוז, אם יכול לטעון צדקה, אני אומר אני, הכל לפי פרנסתו או פרנסת ביתו. הוא אומר, תעזבו לא את המספר הזה, ולא, אפילו גם לא את הרשימה, כלומר, מה נמצא בתוך הרשימה, האם זה בגדים או מלבוש או מזון, זה לא רשימה קדושה, פרנסתו פרנסת ביתו, הצרכי הקיום המקובלים בחברה. אני חושב שפה הוא מתייצב, בעצם מעביר אותנו באופן סופי מהגדרת המוחלטת של העוני להגדרה המעורבת של העוני, פרנסתו פרנסת ביתו כפי המקובל, זה מה שצריך לתת לעניים. אומר פרנסתו, אומרת אנחנו נראה קצת יותר, אבל עוד נראה, עוד נראה קצת יותר. והטור פוסק, פוסק כך, יש לו 200 זוז, אפילו אינו נושא ונותן בהם. הוא כותב כך, ויש אומרים, מקור 10, דכל אלו השיעורים לא נאמרו אלא בימיהם שלם קופם ותמחו. כלומר, שוב, יש איזה הקשר חברתי. ההגדרות שאומר הרמב״ם, הן תלויות במוסדות הכלכליים והחברתיים. אם יש קופה, קו עוני מוגדר, הקופה מחלק פעם בשבוע. קו עוני זה אוכל לשבוע. אז כל דבר זה בהתאם למצב, למוסד הכלכלי והחברתי. ואם מחלקים מעשר אני בכל שנה, הם נותנים לקט שכר ופאה, לפרח שערו שמי שלו 200 זוז, לא איתו לפי שיכול לעבור בין שנה, או שנה בין לו במה שיהיה, זה 200 זוז כי זה חקלאי. הקופה פעם בשבוע, פעם לשבוע, כי ככה מחלקים. במדינת ישראל מחלקים קצבאות פעם בחודש, אז אנחנו נלך מעכשיו על קו עוני חודשי. בסדר. ובאמת גם הרב גורן, כמו שנשאלתם פה, מי אמר שזה, יש פה מרכיב יחסי, אז בין, דוגמה, הרב גורן כותב, יש לו מאמר על קו עוני בהלכה, מקור 12, ואז הוא מסביר למה קו העוני כל כך נמוך. אז הוא אומר כי בעבר יוקר המתכות האציליות שהם הכסף, הזהב מקדם, היה גבוה ממה שהן מוערכות היום. זה באמת נכון, היום יש הרבה, הערך הזהב ירד מאוד. המחיר המוזל של מצרכי המזון במקדם, רמת החיים הנמוכה והסתפקות במועד שהיו נוהגות בימי המשנה והתלמוד. כלומר, רוצה לומר, אני לא משווה אותך לא מספיקה מערה וכיכר לחם, כי זה מה שהיה טוב לפני 1,000 שנה, אלא אני משווה אותך למה שיש היום. כיוון שהיום רמת החיים יותר גבוהה, זה פרנסתו, פרנסת ביתו המקובלת, זה נחשב עוני. אז עד עכשיו אנחנו מדברים על הגדרה מעורבת של עוני. עכשיו אנחנו מוצאים בהלכה גם הגדרה חדשה, שאין לה אח ורע במחקר הקיים, והיא קוראים לה, אני קוראתי לה הגדרה סובייקטיבית של עוני, אבל כדי שלא תיטו בהבנה, המונח הגדרה סובייקטיבית של עוני קיים במחקר, פירושו שאנחנו לא הולכים, לא קובעים בשביל האנשים בצורה פטרנליסטית מה זה עוני, אלא אנחנו שואלים את האנשים, אנחנו עושים איזשהו סקר, שואלים את האנשים בחברה, מה לדעתכם קו העוני? אם היה לך פחות מזה היית עני, ומה שאנשים אומרים זה העוני. זאת אומרת, זו גישה לא פטרנליסטית, זאת אומרת, בואו ניתן לאנשים להגיד בעצמם. כשאני אומר פה הגדרה סובייקטיבית זה משהו אחר לחלוטין, ובואו נראה תוספת מאוד מפורסמת, שאומרת כך. היה משתמש בכלי מילת, זה כלי משין, נותנים לו כלי מילת, מעה נותנים לו מעה, עיסה נותנים לו עיסה, פת נותנים לו פת, נאכילו בתוך פיו, מאכילים אותו בתוך פיו, שנאמר די מחסור אשר יחסר לו, אפילו עבד, אפילו סוס, מעשה בילה לזקן שלקח לעני אחד בן טובים סוס שהיה מתעמל בו, ועבד שהיה משמשו, שהוא מעשה באנשי הגליל, שהוא מעשה לזקן אחד ליטרה בשר בציפורי בכל יום, ופוסק את זה, פוסק את זה הרמב״ם, בהתחלה המצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעניים, מתי יד הנותן משגת, ואז במקור 15, לפי מה שחסר עני אתה מצווה ליתנו, אם אין לו כסות, מכסים אותו, אם אין לו כלי בית, קונים לו, אם אין לו אישה, משים אותו, ואם הייתה אישה, משים אותה לאיש, אפילו עד דרכו שזה העני לרכוב על סוס, עבד רץ לפניו, העני וירד מנכסיו, קונים לו סוס, תרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסור אשר יחסר לו, מצווה אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לאשרו. יש פה שני חידושים. חידוש ראשון, שאנחנו אומרים, מה זה עוני? אני אגיד את זה במילים שלי. עוני זה מצוקה. כאשר אדם חווה מצוקה, גם המצוקה הזאת היא תוצאה של ירידה ברמת החיים שלו ביחס לעצמו, הוא עדיין סובל ממצוקה. אתה יכול להגיד, מסכן, כן? שהוא התרגל לרמת חיים כזאת גבוהה, שהוא סובל מזה שהוא חי כמוני וכמוכם. אבל זו עובדה שהוא סובל. אז אדם כזה זכה לצדקה. זה דבר מדהים. זאת אומרת, או נגיד אחרת, אני מניח שאנחנו עדיין בתוך ההגדרה של 200 זוז, אבל אדם שאין לו 200 זוז, והוא זכאי לסיוע, מה נחשב סיוע שהוא בגדר צדקה? גם סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. למרות שאני לא בטוח, כנראה לרבי עקיבא זה לא היה, רבי עקיבא לא היה לו סוס לרכב עליו.
איך זה יכול להיות? כי כל החיים זה עלויות לרדות. אם פעם היית מיליונר ועכשיו אתה רק מיליונר, לא
מולטי מיליונר,
אז מה, אז כל החיים הצלטתי ברמה שהיית פעם הגעת,
אז קודם כל אתה מניח שאנחנו מסוגלים לעמוד בזה, כדור זה עניין נותן מסגת, בדרך כלל תמיד הצרכים יותר גדולים מהאמצעים שעומדים לרשותנו.
וגם אם נעמוד בזה, נגיד שיש כסף.
רגע, עכשיו השאלה אם את השקל הראשון אנחנו צריכים לתת בשביל הסוס לרוץ לפניו, התשובה, עבד לרוץ לפניו, לא. אבל אני חושב שמה שנאמר פה, וזה ניתן את הדוגמאות, אני אומר, זה נראות מופרכות, אבל בואו נלך לדוגמאות שכולנו מכירים, ואני חושב שזה יתיישב הרבה יותר טוב על הלב. האם ילד בחברה הציונית דתית, שאין לו כסף לצאת למחנה בני עקיבא, האם לעזור להורים שלו לממן את המחנה בני עקיבא, זה נחשב צדקה? נו, מישהו, אתה אומר כן, נכון?
הוא רגיל לצאת.
למה? כולם יוצאים, והוא נהיה החריג שלו, כן? אותו דבר, נלך משהו קצת יותר, אפילו יותר מובן, לכולם יש ילקוט חדש בכיתה א', הוא אין לו, קיבל את הילקוט של אחיו שגמר עכשיו כיתה ח', זה צדקה? אני חושב שכולם יגידו כן. מה, כולם מבאים, הוא אין לו, אין לו, מה זה אין לו? יש לו איפה לשים את הספרים. אבל זה הרגישות שלנו למצוקה של האדם, זה האמירה פה. בחברה החרדית, בחלק מהחברה החרדית מקובל שנשים לובשות פאה. אישה שאין לה פאה יכולה ללכת עם מטפחת, כן, אני חייתי את זה, זה קשר למאדרין, ואפילו יש אומרים יותר טוב. אבל בחברה שלה, היא כל כך, כולם, היא חריגה בצורה כזאת שכולם מסתכלים עליה. אז זה לא צדקה לתת לה, לממן לפאה? זה כן צדקה. עכשיו, זה נתתי שתי דוגמאות שהן סוציולוגיות, מה שנקרא, בתוך החברה הספציפית, כולם ככה. האם אדם ש... פעם מישהו נתן את הדוגמה הזאת, אדם היה עשיר, ירד מנכסיו. החברה שלו, כל החברים שלו נפגשים בקאנטרי קלאב כל יום שישי, כן? פעם בשבוע. המנוי לקאנטרי קלאב עולה 50,000 שקל. האם כשהחברים אוספים בשבילו 50,000 שקל בשביל שהוא גם הוא יוכל לבוא, זה צדקה או לא צדקה? זאת אומרת, להשאיר אותו בתוך החברה. עכשיו אני אומר, זה לא קומדיה, זה לא להגיד טוב, הוא אומר, בא לי מטוס פרטי, תביאו לי. אבל אנחנו מבינים, אתה יכול להבין את זה, שאתה יכול לדמיין שבן אדם, כשהמשקל השינוי סטטוס שלו מאוד מאוד משמעותי, זה יכול לגמור אותו. באמת לגמור אותו, זה לא, אתה יודע, שהוא תופס טרמפו על משהו שבאמת הוא לא צריך אותו. אז שוב, החכם עיניו בראשו, עכשיו, כשאתה מכיר את הבן אדם, אתה יודע למי אתה נותן, אתה יכול, באמת הוא צריך את זה. נגיע להבדל בין הצדקה הפרטית לצדקה הקהילתית, אני כבר אגלה לכם, שאת הצדקה הסובייקטיבית היא צדקה פרטית. אין, המערכת הציבורית לא מטפלת בדברים כאלה, גם של התורה, גם של ההלכה. זה בלתי אפשרי, כן?
השתתות של החבר שלו הקנדיאל.
יצדקה.
30 שנה כל החיים הוא כאילו יישאר
אז פרעיתי פעם שהרב אבינר, ראיתי שפעם הרב אבינר כתב שתשמע, יש לך זמן להתרגל. אתה אמור להתרגל. יש סיפור בגמרה על אחד ש...
להתרגל לקבל צדקה.
לא, להתרגל, לוותר על הקאנטרי קלאב.
לא, או שאתה מתרגל שהם משלמים עליך.
אז אני אומר, אתה אמור להתרגל לצאת מזה, אני חושב שיש מקורות נגד זה. יש סיפור על רבי נחמיה, שאחד בא לבקר, אחד בא לבקש ממנו צדקה, אז הוא, רבי נחמיה שואל אותו, תגיד לי, מה היית רגיל לאכול? אז הוא אומר לו, מעדנים. הוא אומר, רבי נחמיה, אני אוכל עדשים, בוא תאכל איתי, זה האוכל שלי. הוא אוכל ומת. שוב, זה מקרה קיצוני, וכן, בא לומר פה, להגיד פה מסר, אבל אתה, אני אומר, יכול להיות בן אדם, שגם 10 שנים הוא צריך, מה זה הוא צריך? עכשיו, אני אומר עוד פעם, יכול להיות שאתה תגיד, שמה, אני הכסף שלי, אני לא, את השקל הראשון והשני שלי, אני לא שם בזה. אתה לא יכול לשים את זה, בצדקה פרטית זכותך לתת למה שאתה רוצה. אתה לא יכול לתת דווקא לזה, ואני אומר שאם אתה נותן את זה, זה באמת צדקה. אם באמת הבן הזה חווה מצוקה קשה, בגלל המחסור הזה, גם, אז אתה תבין עוד פעם, זה יוצא פה דבר מדהים, שיכול שאתה נותן כסף למישהו, לדברים שאתה לא צריך אותם. וזה צדקה, באמת זה צדקה. עכשיו, בעיניי יש פה ראייה, קודם כל, אתם יודעים, אתה משווה את זה, נגיד, לתפיסות הכלכליות הגדולות, לקומוניזם, זה משהו נורא שונה. כלומר, הקומוניזם בא, הוא בא לפתור את המצוקה, אבל הכלי שהוא הולך אליו, המטרות שהוא כך מציג, הן מטרות כלכליות. זאת אומרת, אני בא לייצר שוויון, אני בא לייצר פה, כן, סדר כלכלי חדש. אנחנו בכלל לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו מדברים פה מענה לבעיה אנושית, פסיכולוגית, אישית, בוא נפתור אותה. ונשים להם לסוף דבר הרמב"ם, פה החידוש השני, ושוב, זה מבוסס על הגמרא, מצווה אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לאשרו. אתה לא אמור לתת לו את הסוס במתנה. אתה לא אמור לתת לו את העבד, הסוס שלך, העבד הוא שלך. אתה אמור לתת לו את הצרכים שלו, לחיות איתם. התוצאה לא תהיה שוויון כלכלי, הוא יישאר אותו אני מרוד שהוא היה לפני כן. מה שכן, יהיה לו רמת החיים, הוא יוכל לחיות ברמת חיים שהוא היה רגיל, בלי לסבול. אין לנו פה מטרה לייצר שוויון כלכלי. חד משמעי, אנחנו באים לפתור את המצוקה. אני יכול לומר כן, שזה לא רשת ביטחון, כי מדינת הרווחה, היא עושה הרבה יותר מזה, אבל זה מה שנקרא סעד, דפוס הסעד, אני בא לעזור לחלשים ביותר, להחזיק אותם. ומה זה להחזיק אותם? כמו שהם חווים את זה. לא, אני לא פטרנליסט. אוקיי, עכשיו, אנחנו מוצאים אפילו הגדרה רחבה עוד יותר, שאומר הטור במקור 16, תראו, מודגש שם בקו תחתון, אבל העידנה שאין כל זה, אין קופה, יכול... ניטול עד שיהיה לו קרן כדי להתפרנס מהרווח. כלומר, אנחנו רוצים להביא את הבן אדם, את הנזקק למצב, כל זמן שהוא עדיין תלוי כלכלית, אנחנו רוצים לתמוך בו, וזה גם מתחבר לדברי הרמב״ם הידועים, שהצדקה הגבוהה ביותר היא להוציא את הבן אדם מהעוני, או למנוע ממנו את הנפילה, ולכן אני אומר, עכשיו בואו נסתכל עוד פעם, אנחנו נסתכל, נעשה את זה שוב, על הגדרות העוני הקיימות, בעולם, אם תפתחו את דוח העוני, אנחנו נמצא בדוח העוני, יש שם מצב העוני לפני תשלומי העברה ומיסים ואחרי, כל אחד, כן, מיסים זה לקחת מהעשירים, ותשלומי העברה זה לתת לעניים. כל אחד יכול להבין שמצב העוני בישראל, היחסי, כן, לפני תשלומי העברה ומיסים, הרבה יותר גרוע מאשר אחרי תשלומי העברה ומיסים, כי לקחנו מהעשירים כבר שיפרנו את מצב העניים, באופן יחסי, ושנתנו לעניים, שיפרנו אותם פעם שנייה. בסך הכל כשמדברים בתקשורת, מדברים על עוני בישראל, מדברים על התוצאה הסופית. אוקיי, אחרי שהמדינה עשתה מה שעשתה, נתנה צדקה, מה מצב העוני בישראל? אני חושב שהיה אמור, היינו אמורים להסתכל, אמור להטריד אותנו, מצב העוני בישראל, לפני תשלומי העברה ומיסים. כלומר, אני שואל כמה אנשים במדינת ישראל מסתדרים ללא סיוע. זו שאלה מאוד חשובה בעיניי. כי עצמאות כלכלית היא דבר בעל ערך עצמי, ערך בפני עצמו. לפני שאתה הולך לפני שאתה בודק את התוצאה הסופית, איך הבעיה מה זה מסתדר. אנחנו רוצים שהבעיה מסתדר לבד. למה הוא לעניין אותנו? ואני אומר פעם, זה כמעט, אני לא רואה את זה כמעט בשיח הציבורי, זה לא קיים לחלוטין. מה שמעניין זה רק את התוצאה הסופית, ודעתי זה לא תמונה שלמה. דיברנו על משקלו של עומק העוני, נראית המקורות של זה, במקור מספר 4. כותב במדרש התנאים לדברים, כתוב כי יהיה בך אביון, תאב, תאב קודם. ככל שאדם יותר עני, אז צריך לעזור לו ראשון. כמו שאמרתי פעם, מבחינה פוליטית, הכי טוב, הכי נוח, לעזור לאנשים שהם בסף העוני, להקפיץ אותם על קו העוני ולהראות שעשינו שיפור. מבחינה הלכתית, אתה אמור לעזור לאנשים בתחתית הסולם, תחתית החברה. ואגב, המדד שמודד את זה, יש מדדים שמודדים את עומק העוני, שהם נותנים מכפיל גדול. ככל שאתה מצב יותר גרוע, יש לך מכפיל יותר חזק. שמבטא את עומק העוני ואת המשקל שלו, וזה, שוב אני אומר, באמת מעניין אותנו, זה גם נמצא בדוח העוני הקיים, יש התייחסות לעומק העוני, אבל שוב אני אומר, על פי שיטה שהיא כמעט לא רלוונטית, ואנחנו מוצאים פה כבר את האמירה הראשונה, התייחסות לעומק העוני בהשוואה בין היחיד והציבור, שאנחנו נדון בזה בנפרד, מקור 20, שגרות משה כותב, בצדקה סתם שלו שיש לו בהן טובת הנאה, כלומר זכות, יכול, זכות להחליט למי לתת. יכול ייתן לכל מי שירצה, מאלו שרשאים לקח צדקה, אף שאחד יותר צריך, ואף למי שחסה לו כסות, אף שיש אני שצריך למזונות. אין לך סדרי עדיפויות מוכתבים. אבל גבאי על כיס של צדקה, שאין בהם וגם לא לנותנים, זכות טובת הנאה. כלומר, גבאי של צדקה, שמחלק את הצדקה הציבורית, אין לו שיקול דעת אחרית למי לתת, הוא חייב לתת לפי קריטריונים. אלא הוא דין על הקהל לעשות בהם הטוב בין אלוקים ואדם, עליי הוא נאמר, דינים להקדים, ניתן מתחילה להנחוץ יותר, ושאכילה קודם לכסות וכדומה. כלומר, אנחנו... כמו שאני אומר, הנחיה של הקופה הציבורית היא להשקיע קודם כל בעניים, בעומק העוני, ואני אומר, אני שוב מדבר על מדדים הקיימים, במדינת ישראל המדד הקיים, מדד מאוד לא נוח לפוליטיקאים, כי גם תשקיע המון כסף, ככה, בעניים אתה כמעט לא תראה תוצאות, כל זה שרמת החיים עולה, אתה רץ אחרי מעמד הביניים ולא משיג אותו. המדד לא נוח, אם היו לכם על מדד של מחסור, אז כל השקעה בעוני הייתה מיד נותנת תוצאות, אפשר גם לראות את זה, אני באמת ממליץ לכם פעם אחת, מי שיש לו זמן פנוי, תסתכלו במדד העוני, יש שם, הם כותבים, מה תהיה השפעה על מצב העוני אם תשקיע מיליארד שקל בזקנים, בקצבאות לזקנים, בקצבאות לילדים, בקצבאות לזה, כן? הם מציעים איזשהו תעריף כזה, למנסים לשכנע את הפוליטיקאים, תראה, איפה אתה תראה תוצאה מיידית, הכי מיידית בהשפעה על מצב העוני, אז אנחנו אמורים לראות את זה, אמור להיות מדד כזה שמשקף את עומק העוני, אנחנו רוצים לעזור לכולם, אבל אנחנו גם הכי חשוב לעזור למי שנמצא הכי למטה. מה הם הצרכים החיוניים? מה אנחנו מוצאים? אנחנו מוצאים ברמב״ם, בעקבות המשנה, כתוב כך, מקום מספר 21. מי שישב במדינה 30 יום, כופים אותו ניתן צדקה לקופה עם בני המדינה, וכידוע לנו, הקופה מחלקת אוכל. ישב שם 3 חודשים, כופים אותו ניתן לתמחוי, ישב 6 חודשים, כופים אותו ניתן צדקה בקסות שמכסים בעני העיר, ישב שם 9 חודשים, כופים אותו ניתן צדקה לקבורה שקוברים בה את העניים ועושים להם כל צורכי קבורה. אז אנחנו מוצאים פה 3 דברים שהקופה הציבורית מטפלת בהם, בגדים, אוכל וקבורה. הראיתי את זה לדניאל גוטליב, אמר לי, וואו, שכחתי את הקבורה, במדד של צרכים חיוניים, שכחתי קבורה. אמרתי לו, לא שכחת, ביטוח לאומי נותן קבורה חינם לכל אזרח במדינת ישראל, אז אנחנו כבר מסודרים בעניין הזה, אין עלויות. אגב, עלויות מצבה, לא כלולות, ביטוח לאומי לא מממן, הוא נותן, אם בן זוג אחד נפטר, בן הזוג השני מקבל איזה מענק פטירה, כמה אלפי שקלים שאפשר איתם לקנות, לממן מצבה, אבל אם למשל, הורה, אדם אחד שאין לו בן זוג נפטר, הילדים לא מקבלים, ורק אם אתה עני, רק אדם שהוא עני, שהוא אין לו קרובי משפחה או משהו כזה, אז ביטוח לאומי יש לו כמה חברות שעושות מצבות לאנשים שאין להם משפחה, שתעשה את זה עבורם. בסך הכל בישראל נושא הקבורה מטופל, וזה, איך אומרים, לא נושא נעים לדבר עליו, אבל זה חלק מהחיים, חלק מהחיים זה גם המוות. טוב, עכשיו...
בגדים, קבורה ומה הראשון?
בגדים, קבורה ואוכל.
קופה ותמחוי.
קופה ותמחוי שני מחלקים אוכל. תמחוי אמרנו למזדמנים, קופה זה לקבועים. אנחנו ממשיכים, מקום 23, אין פחתים להניע עובר כל מקום מכיכר בפונדיון, מרבסים לסלע, לן נותנים לו פרנסת לינה, כלומר אני גם צריך לדאוג לו למקום לשים את הראש, לא צריך לתת לו, ומפרש הרמב״ם שם במשנה, הם צורכי לילה כיון מצה וקר, כן, אני צריך לתת לו את ה... כן, מקום לשים, לא, מקום לישון בלילה, וקר וגם חדר לישון בתוכו, אנחנו מוצאים גם...
הרמב״ם לא כתב שאני צריך לתת לו חדר.
נכון, אבל...
הוא פה היה כתוב כתוב על הספסל.
אנחנו בוא נסתכל במקור 24 שהבאתי כדי שהוא יגיד דברים מפורשים, סקר שזה מצוין, כי התיישבות בארץ היא צדקה גדולה לעניים, כמו שנאמר ועניים מרודים תביא בית, הלמד שנתינת מקום דירה לעני הוא כמו פרנסת עניים בלחם וכסות, כל אחד מבין, להשאיר בים ברחוב בלי לא קורת גג, איך אומרים, אנחנו גם קוראים מקורות אבל גם יש לנו שכל ישר, לא יכול להיות שזה לא חלק מהבסיס. וגם החתם סופר במקור 25, הוא עסק שם בחלוקה, יש שם איזו שריפה באיזה עיר, אספו כסף, שואלים את החתם סופר, איך נחלק את הכסף לאנשים שנשרף להם הבית? אז הוא אומר, אנחנו צריכים לעזור אנשים לבנות בית חדש, תאמין בזה פשוט, כי אני קודם, אז הוא אומר, לתת לאחי עניים יותר כסף, וגם הצריך קודם, משום כך, בינוני, הצריך בית דירה, יוקדם לעני, הצריך רק מותרות וכדומה. אז אנחנו רואים שבית דירה זה חלק מהצדקה הבסיסית, וגם שבט הלוי, הרב אוזנר בן זמננו כותב, קורא 26, מכל מקום כיום שגם מישהו מתפרנס למשכורת דרך הכבוד, מכל מקום כשמגיע לשאת הדירה אין זה די לקנות או אפילו לזכור, שאי אפשר זה בארץ ישראל ביוקר מאוד, וזה עוד היה לפני העלייה הגדולה, פשיטה דליין דירה לכל פעמים נחשב עני, כיוון שאין לו 200 זוז בערך של היום. שוב, אנחנו מתרגמים את זה לערך של היום, וכל לפי המצב והתקופה, כמבואר בטור ומורדכי ובשאר פוסקים, אז אנחנו רואים שהסל הופך להיות סל גמיש, זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים על סל, אני מביא לכם פה רשימה, אבל זה לא רשימה קדושה, הרשימה היא מה שצריך, מה שכן, אז לפי המצב והתקופה, יש פה מרכיב משתנה, ואנחנו מוסיפים לזה גם הוצאות רפואה, יש מי שאומר קורס 27, יש מי שאומר שמצוות בית הכנסת עדיפה מצוות צדקה, מצוות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים עדיף מצוות בית הכנסת, כמו יש לנו מדרג, צדקה, הכי נמוך צדקה, יש מתחת זה עוד, אבל מעל צדקה בית כנסת, קודם לצדקה, וחולים עניים זה הצדקה ברמה הכי גבוהה, שוב כל אחד מבין, זה הקיום, כן, חולה, אדם חולה, בריאות שלו, זה הפיקוח נפש, זה הדבר ראש וראשון לפני כל הדברים האחרים, ברור שזה הצדקה העליונה, ברור שזה אמור להיות חלק מסל הדברים שהציבור עוסק בהם. לגבי חינוך, אנחנו נעסוק בנפרד, אבל אנחנו רואים שלא מצאנו, שמצאנו את תקנת רבי יהושע בן גמלא, שהיא תקנה נפרדת, אני לא רוצה לקרוא פה את המקורות, אבל יש פה מקורות שהם חלק מסוגיית העיסוק, המימון של החינוך הציבורי, אז זה גם זה חלק מהסל שבהם צריך לטפל. ומקור אחרון בעניין הזה, זה המעריק, וזה הרמה, כמה, מה איכות הדברים שאתה נותן לעניים. אז הוא כותב כך, המעריק מקור 30. לגבי העניים, אף על גב שיש להם סיפק, מספיק, לגלגל בחיי צער קצת, או אפילו יהיה להם די הספק בדרך ממוצע, מכל מקום ברבות הטובה להם, שהם יקבלו במקום לתחת ליטרה של ירק לפעם יוכלו לקנות ליטרה דגים או ליטרה בשר לעברי גופם. לכן מותר לתת צדקה שהיא לא המינימום של המינימום. מה זה מותר? מותר תמיד, אבל זה קיום מצוות צדקה, לא רק לתת את המינימום. והמקור הבא הוא צריך להיות מקור בנפרד, הוא מקור 31 מהרמב״ם, שהוא כותב ככה, הם פוחתים לעני עובר מקום למקום מכיכר, אחד הנמכר בפוניון, שיוחתים ארבעה סיים בסלע, כבר ביראנו כל המידות, ואם לנו נותנים לו מצה לישן עליו, וכס תיתן תחת מרשותה, ושמן וקטנית, ומשבת נותנים למזון שלו סעודות, ושמן וקטנית ודג וירק, אם היו מכירים אותו, נותנים לו לפי כבודו. כלומר, גם את האוכל, אתה נותן לפי ההרגלים שלו, ולא רק את המינימום של המינימום, אז אנחנו במעריק שאומר, באופן כללי, צריך להיות נדיבים עם העניים, לא ללכת בצורה קמצנית, ולתת להם את ה-2,000 קלוריות ביום בצורה הכי לא נעימה, אלא לתת להם מזון בריא, מזון טוב, זה חלק בלתי נפרד מהצדקה, ואנחנו עם ברמב״ם שאומר שצריך לתת לא רק מזון טוב, אלא גם לפי כבודו, כלומר לפי ההרגלים שלו, ממילא אני מניח שהרגלים גם מושפעים ממה שקורה בחברה. נחזור חזרה למדדי העוני. הגדרת עוני בהלכה היא מתחילה, המילים של, שוב אני אומר, זה לא דאורייתא, מופיע במשנה, זה 200 זוז, שזה הגדרה מוחלטת של עוני. הפרשנים הראשונים מסבירים לנו ש-200 זוז זה לא מספר קדוש, יש איזה היגיון, יש רציונל שעומד מאחורי זה, יש נוסחה שהפיקה את המספר הזה, הנוסחה אומרת, צורכי הקיום למשך שנה. אחר כך אנחנו רואים בעצם כמה שינויים. אנחנו רואים שאנחנו עוברים מ-200 זוז לכדי פרנסתו, פרנסה ביתורון נוסחה הרבה יותר פתוחה, ואנחנו עוברים, אומרים שהגדרת העוני צריכה להיות לא על בסיס שנתי, כי גם זה תלוי חברה, אלא על בסיס חודשי, כמו שמקובל היום, ומה נכנס שם בתוך הצרכים שלו, ודאי אוכל, בגדים, אפשר להיות מי שמכיר את הממים של ז'בוטינסקי, מחסה, מזון, מלבוש, כן, כל דברים נכנסים פנימה, גם קבורה, גם אני לא יודע אם זה מופיע אצל ז'בוטינסקי, אבל הצרכי הקיום הבסיסיים, ואני אומר עוד פעם, זה נוסחה פתוחה, כי אם הדבר, משהו הופך להיות צורך בסיסי המקובל בחברה, גם הוא הופך להיות חלק מהגדרת העוני, שבה צריך לטפל, ולכן בעיניי, אילו מדינת ישראל, אני מה שנקרא, וניסיתי גם לעשות את זה ולא הצלחתי, הייתי רוצה מאוד שביטוח לאומי יתחיל למדוד במושגים של היום, אקח את המדד הקנדי, שכחתי להגיד, דניאל גוטליב עבר, בנק ישראל היום שמחלק את המחקר של ביטוח לאומי, הוא מוציא את הדוח השנתי, דוח העוני השנתי כל שנה, והוא בעצמו בנפרד מוציא כמחקר פרטי, כמחקר עצמאי, את מצב העוני בישראל לפי המדד של ה-MBM, המדד הסל הצרכים המקובלים בחברה. אני הייתי מצפה שזה יהפוך להיות חלק מדוח העוני השנתי, אני לא מזלזל במדידת העוני היחסי בישראל, אני חושב שזה חשוב, דיברנו על זה כבר, שכשיש לך במדינות לא מפותחות, יש פערים מאוד גדולים בחברה, אין שוויון, זה סימן לכלכלה מפגרת. בדרך כלל סימן שיש חלק משמעותי מאוכלוסייה, שהוא לא חלק מהחיים הכלכליים, הוא לא, אין לו השכלה, הוא לא מרוויח מספיק טוב, הוא לא מייצר מספיק טוב. לכן בחברה, בכלכלה חזקה, יש בה שיעורי, הפערים שלנו מצומצמים. וזה לכן, זה מעניין אותנו, אמור לעניין אותנו, בכל ה-OECD מודדים פערים. העוני בכל ה-OECD הוא או חציון או ממוצע. זה אמור לעניין אותנו, אבל מה שחייב לעניין אותנו, זה מצב העוני לפי צרכים בסיסיים. אני חושב שאם היו מגדירים ככה עוני במדינת ישראל, ממשלת ישראל הייתה יכולה להשפיע על העוני במידה רבה מאוד, כי באמת כל שקל שאתה נותן לעניים, אתה מיד מעלה אותם, כן? זה ממש שקל תמורת שקל. מה שקורה לעשירים זה פשוט חסר משמעות. אתה לא משווה אותם, אלא אתה בודק אותם כלפי עצמם, ביחס לצרכים שלהם. זה נותן מוטיבציה פוליטית לפוליטיקאים להשקיע בעוני. אני אומר, לדעתי היו, אגב, גוטליב טוען שבפי הגדרה הזאת של הצרכים הבסיסיים, מצב העוני חמור יותר, אומר לי עולה 28%. זה לא מעניין אותי, אני חושב שהמספר הוא לא חשוב. השאלה, אם אתה מודד את הדבר הנכון, השאלה החשובה היא המגמה. כלומר, אם אתה במגמה של צמצום העוני, או במגמה של הרחבת העוני, ומדד כזה הוא יותר רגיש למצב הכלכלי, הוא יותר רגיש להשקעות כלכליות וחברתיות, והוא היה יוצר מוטיבציה להשקיע בו, מלא יכול להפוך, והיה צריך להפוך, למטרת מדיניות של ממשלת ישראל. המצב שלנו היום, שממשלת ישראל יש לה יעד גירעון, יש לה יעד אינפלציה, אין לה יעד חברתי של טיפול בעוני, ולדעתי הסיבה היא כי במצב הנוכחי קשה מאוד לנצח את העוני. כן, גם תוכניות המאבק בעוני בעולם נכשלו, במידה רבה, לא מצליחות, אבל אני חושב שנגדיר את העוני כמו שהוא באמת חשוב לנו. אני חושב שגם מה שאני אומר עכשיו זה, רוב, אם היינו שואלים את אזרחי ישראל, תגידו לי, אתם, רוב אזרחי ישראל חושבים שצריך לעזור לעניים, אבל היינו שואלים אתם, תגידו לי, מה זה אני? אז הוא אומר, בעם שאין לו, נכון? זה שמעמד הביניים מרוויח עוד 100 שקל, זה לא משפיע בכלום על רמת החיים של העניים. הבנם שאין לו, זה מה שמעניין אותנו, איפה גייס גם תמיכה ציבורית, והיה צריך לעשות את זה. מקווה שיבוא יום, ואני אומר, בשלב ראשון להתחיל למדוד את זה, באופן סדור, אחרי זה גם להתחיל לשכנע שזו צריכה להיות מטרת המדיניות. אז זה שלב א', שלב ב' נעסוק בעזרת השם, בשאלת חלוקת האחריות בין היחיד והציבור, וזה כבר שאלה שנייה, ואיך עושים את זה. תודה רבה.